אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח, בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של להתעורר. והפעם, חלקה השני של השיחה שלי עם פרופסור אביתר שולמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על האופן שבו מוצגת תורת הבודה בקנון הפאלי. עד כאן ניסינו להבין את האופן שבו טקסטים בודיסטיים קשורים לחוויה המדיטטיבית, וכיצד יש להבין את הפילוסופיה הבודיסטית כפי שנוסחה במודלים מאוחרים יותר כגון ארבע אמיתות. מודלים שהתבוססו במקור על חוויית המדיטציה של הבודה, אך לא בהכרח היו מוכרים לו, לפחות לא במתכונת המוכרת לנו, ולמעשה מהווים איזשהו פיתוח קונספטואלי של חוויית המדיטציה. יש תבניות קונספטואליות, במובן של מדיטציה, שעל פי התבניות האלה, מתרגל בעצם בוחן את החוויה שלו, בוחן את, את חוויית המדיטציה שלו, אבל גם את, את החיים שלו, וגם מעצב את התודעה שלו מחדש. ואני רוצה לעבור מכאן לדבר על התיאוריה שאתה מציג בספרך האחרון, Visions of the Buddha, Creative Dimensions of Early Buddhist Scripture, תיאוריה שאתה מכנה משחק הפורמולות, Play of Formulas, וכדי לפשט את הדברים, אולי תוכל להתחיל בלהסביר למאזיננו, מהם הגישות המקובלות לגבי טקסטים בודיסטים, והיחס שלהם לבודה ותורתו, וכיצד התיאוריה שלך מבקשת להוסיף או לערער עליהם.
אז תראה, כך, בוא ניקח קודם כל אולי את האסכולה היריבה, כן? בהודו בודיסטים הם אוהבים להציב קודם כל איזשהו יריב ולהתווכח איתו. אז המקרה הקלאסי, בן אדם שאני מאוד מעריך וגם אוהב ברמה מסוימת, קוראים לו אנהליו, הרבה בוודאי מכירים אותו, נזיר, גרמני, למדן מדהים, גם מודט ומורה למדיטציה, והוא מתעסק בהרבה היבטים של העולם הבודיסטי, אבל הוא למשל, קורא דרשות הבודה, בסדר? בוא נניח שיש טקסט כזה שלפחות קורא לעצמו דרשה של הבודה. המילה דרשה קצת כמו שאנחנו אומרים דרשה של ישו, למה אנחנו קוראים לזה ככה? Teaching, סוטה, לא, סוטרה, משהו שהבודה אמר. אני קורא את הדרשות האלה בפאלי, שזה גרסה אחת שלהם, גרסה הודית. אנהליו קורא אותם בפאלי וקורא אותם בסינית, ואם יש עוד גרסאות, כלומר כל טקסט יש לו מקבילות בכל מיני שפות. והוא חושב, והוא לא היחיד, זה ערוץ מאוד מאוד חזק במחקר, להשוות את הטקסט, את כל הגרסאות, ואז אתה יכול להניח דבר כזה. היו אסכולות שונות בתוך הבודהיזם. זה תהי טבעי שלכל אחד יהיה קנון משלה, הרי יש פיצולים בתוך הסנגה, בתוך הקהילה. יש לך את המסורת שירדה דרומה, ויש לך את המסורת שיצאה צפונה, ואל לנו לצפות שמסורת של מורים שהשתקעה במנזר מסוים, איפה אני אגיד, אפילו באיראן או באפגניסטן, תהיה זהה לזו שעגנה בצ'אנגן, בסין, או ביפן, או בקוריאה, או בהודו, וסרילנקה, כן? ועל פני אלפי שנים גם. מה שאני אומר זה שכל מסורת פיתחה את הגוף הטקסטואלי שלה. היה איזשהו בסיס שיצא מהזמן של הבודה, או מהזמן של תלמידיו, או של תלמידי תלמידיו. מה היה הבסיס הזה? זאת השאלה בעצם שאפשר להגיד שאנחנו שואלים. אחד כמו אנהליו ורבים אחרים, רוצים לקחת את הגרסאות השונות, להשוות ביניהם ולהגיד לנו שמה שמשותף זה בעצם הטקסט המקורי, אולי הטקסט המקורי ש... לימד הבודה. זו עמדה עם עוצמה פרשנית מאוד מאוד חזקה, והיא גם לא לחלוטין בלתי נכונה, אבל היא עושה כמה שגיאות, שגיאות לא פשוטות, שהם אלה שאני מצביע עליהם, ואני גם כן חלק מאיזשהו, נאמר, צד במחקר, שמאוד רואה את הצד הפרפורמטיבי של הטקסטים, את הצד של מספרי הסיפורים שחיברו אותם, השורה התחתונה היא שאנחנו מתחילים לראות את הסיפורים שהנזירים מספרים, ואנחנו מתחילים לראות איך הם מעצבים טקסט ומתאימים בין סיפור לבין פילוסופיה, ולפעמים בכלל בא להם לספר סיפור ומכניסים את הפילוסופיה בתור תירוץ, אז אנחנו מבינים שאין לנו כאן תיעוד של דבר הבודה, אין לנו כאן אפילו ניסיון לשמר את דבר הבודה.
כלומר, אם אני ככה שם את זה בצורה פשוטה, אתה מעביר את הדגש מזה שיש איזשהו ניסיון לראות בתורה הבודיסטית כאיזשהו סוג של תיעוד, גם אם לא תיעוד לחלוטין היסטורי אחד לאחד של אירועים היסטורי, אבל יש בו איזשהו ניסיון לתעד את הבודה, את פועלו, את תורתו בצורה של תיעוד, להעביר את הדגש לכיוון של היצירתיות של הטקסטים הבודיסטיים.
נכון, כי תחשוב הרי, היינו רוצים לדעת מה הבודה אמר, והחוקרים היו רוצים לדעת, והנזירים היו רוצים לדעת, וההנחה של אדם כמו הנעליו ושל רבים אחרים, היא שהטקסט הם הניסיון לשמר את דבר הבודה. אם הטקסט הוא הניסיון לשמר את דבר הבודה, אז אני יכול להשוות בין הגרסאות השונות של הטקסטים, ולהגיד, הנה, זה הטקסט המקורי, כאן הם הרחיבו, כאן הם גרעו, כאן הם התבלבלו וטעו והכניסו משהו שלא שייך, שבגלל שזה דומה למקום אחר, וכל מיני רעיונות כאלה. מה שקורה זה שהם מייחסים למומחים, מומחי המסורת, המומחים הטקסטואליים, מי שיודעים את הטקסטים האלה בעל פה, מייחסים להם הרבה מאוד טעויות. וחלק מהטעויות האלה הם אומרים, הם תמימות, כי הם פשוט התבלבלו, או הזיכרון האנושי יש לו איזה נטייה לחבר בין דברים. כן, עכשיו, כל עוד זה הטקסט, אני סוגל לשמר את דבר הבודה, ההנחות האלה הן יחסית קבילות, אבל הטקסט הוא לא זה. הדוגמה שאני בדרך כלל נותן בתור פתיחה, זה כשהבודה הולך לבקר מורה יריב, מורה יריב שהוא גם מין סגפן פרוש, והוא ילך ומרחוק הוא יגיע, ימירו אותו מתקרב. עכשיו הם יושבים, המורה, עם כל התלמידים שלו, והם עושים מלא מלא רעש, והם מדברים על פוליטיקה, והם מדברים על בחורות, והם מדברים על הצבא, והם ככה מנבים עתידות, והם מרחלים, והם צועקים, וזה בהמי. ממש ככה הטקסט אומר. ואז המורה רואה את הבודה מגיע למרחוק, ואומר לו, שקט, שקט חברים, תהיו בשקט, הנה הבודה מתקרב, והבודה אוהב שקט, הוא מוכיר את השקט. אם הוא יגיע, אז אולי הוא ילמד אותנו משהו, אם הוא יראה שאנחנו שקטים, והבודה מתקרב, והמורה קם לקבל את פניו, ואומר לו, ברוך הבא כבודו, ברוך הבא כבודו, כל כך הרבה זמן עבר מאז שביקרת אותנו, בוא תשב במקום המכובד המיועד למורה, כלומר במקום שלו, והוא עצמו יושב בצד על כיסא נחות, ואחר כך הוא ישאל את הבודה שאלה, והבודה ייתן טיץ'. תתפלא גם שהטיצ'ינג שהוא ייתן יסביר מה זה שקט, יסביר את עומק השקט. ובעצם לא צריך, לא משנה כבר מה הבודה ילמד, הדרשה עשה מספיק. היא סיפרה לנו סיפור חמוד, והיא הציגה את הבודה בתור המורה הנעלה, שכל המורים האחרים בארץ רוצים רק ללמוד מהם, ויותר מזה, הבודה ילמד את המורה על השיטה שלו, על הסגפנות שהוא עושה. עכשיו, כל הדברים האלה אתה יכול להגיד, שזה רק קישוטים, שזה רק נרטיבים שבאים ככה לרקח את הלב, ולשכנע אנשים לתמוך בבודה, ולשכנע אנשים לשים יותר מזון בקערת הנדבות, וכל מיני מטרות ארציות שכאלה. אבל האמת היא שאלה הם הטקסטים, והטקסטים באים להאדיר את הבודה, לא רק בגלל שרוצים להשיג יותר כסף לבניית המנזר, אלא בגלל שזה צורך רגשי ונפשי של הבודהיסטים. הפילוסופיה מגיעה בתוך המסגרת הזאת, מה שאפשר להראות מאוד בקלות, דרך הרבה מאוד דוגמאות כאלה, זה שהטקסט, המטרה שלו היא לבדר, והמטרה שלו היא לרגש, והמטרה שלו היא לייצר חוויות אסתטיות כאלה ואחרות. תוך זה משולבת הפילוסופיה, ככה שהטקסט הוא לא רק הניסיון לשמר את דבר הבודה, ויכול להיות שבתוך המסורת יש אלמנטים שהם מאוד מאוד עתיקים, ואנחנו יכולים, ברגע שאנחנו מבינים שהטקסט עושה פעולה יצירתית, ויותר מזה, זה הרבה סוגים של פעולות, מודלים שונים שאפשר לסווג אותם ולראות איזה סוג של טקסט עושה איזה פעולה, זה לא אחד, זה לא כל הדרשות אותו דבר. כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לחזור לרובד טקסטואלי יותר מוקדם, ולראות את המודלים, ולראות איך הם חשבו, ומה הם שאפו להשיג, ולהתחיל לזהות את היחידות הכי אורגניות, הכי עתיקות של הטקסט, שהם לא האירועים ההיסטוריים. האירועים ההיסטוריים זה המעטפת הסיפורית, שמי שרוצה להיאחז בדבר הבודה, מוזמן לבוא ולהגיד, הנה, ביום ההוא היה שם. אבל זה רק הסיפור, וטקסט הוא בעצם רווי בפעילות היצירתית הזאת.
זאת אומרת, בעצם אם אנחנו זונחים את הנחת המוצא שלדעתך היא מוטעת, שהטקסטים הבודיסטיים מהווים איזשהו ייצוג היסטורי, אז בעצם אנחנו מעבירים את הדגש לנסות להבין אותם כסיפורים, כאיזשהו פרפורמנס, אנחנו רואים איך הם, יש בהם איזשהו איכות מבדרת, שבאותו זמן גם מנסה להעביר כמובן איזשהו מסר, אולי מסר פילוסופי, והייתי רוצה אולי אם תוכל באמת לחבר אותנו למקום הזה, זאת אומרת, איך המקום האסתטי הזה, המקום הזה שנועד לבדר, נועד לגרום לאנשים להקשיב או לקרוא את הטקסטים האלה, אולי למכור אם נרצה בציניות לומר על תורת הבודה, איך בעצם המקום האסתטי הזה מתקשר למסר שהבודה ניסה להעביר, כלומר היחס בין נרטיב לפילוסופיה.
בוא נפריד פה בין שתי נקודות, דבר על הראשונה, ואחר כך נעבור לצד הזה של המסר. אני רוצה עוד רגע עם הבידור. פשוט ספר סיפור אחד מצחיק, כאילו שמאזינים יוכלו לראות מה הבודהיסטים עושים עם הטקסטים שלהם. יש למשל את הטקסט בדרשות הארוכות של הבודה, מופיע בכל הגרסאות, אבל עם עיבודים מקומיים. יש תלמיד של הבודה שהוא מאוד מאוד אוהב מורים עירומים, כן? זו תופעה בדתות ההודיות. חבר'ה שהשמיים הם הבגדים שלהם, אחד כזה בקלות יכול להתאפס צדיק על פי היגיון כזה שמנסה נגיד להשתחרר מתשוקה והאחזות בעניד וסממנים חיצוניים של זהות. יש לבודה תלמיד שנורא מעריך את החברה. כל פעם הוא בא לבודה ואומר לו, תראה, יש אחד כזה, קוראים לו כך וכך, הוא קבל הזמן של מורה, הבודה אומר לו, תראה, זה עוד שבוע הוא ימות ממחלת מעיים, ואחר כך הוא הולך להתגלגל, להיוולד בעולם הכי גרוע של השדים. הנה המסר, שאלת על המסר, המסר שהבודה יודע דברים כאלה, יש לו ידיעה אחרת, שקשורה בהפנמה של האמיתות הפילוסופיות שלו, אבל קשורה גם באיזשהו, יש פה מטאפיזיקה אחרת לגמרי, והיא בהרבה מובנים הפואנטה של הטקסט, זה שעירות תודעתית כזאת היא אפשרית, והבודה יודע, אבל רגע לפני שאנחנו שם, כן, הבודה כרגע חזה את לידתו, את המוות, כן, הוא יודע את המוות של התלמיד הזה. איך הוא יודע? אז בטקסט אומר, א', איזה אל סיפר לו, כן, אתם יודעים שכל האלים הם הרי תלמידי הבודה וחסידים שלו, אבל גם הוא יודע את זה מעצמו מכוחות המדיטציה שלו, בגלל שהוא יודע תודעות של אנשים אחרים. יש לו כל מיני קישורים חושיים על טבעיים שכך. אז כמובן, שקודם כל התלמיד של הבודה שאוהב את העירומים האלה, רץ ומזהיר אותו ואומר לו, תשמע, הבודה אמר, take it easy השבוע ותשים לב טוב טוב מה אתה אוכל, אבל מה אפשר לעשות, נבואה של הבודה אולי אפילו סוג של, יש פה איזה אלמנט שהוא כמעט מקלל אותו, וכמובן אחרי שבוע הבן אדם מת. התלמיד שומע שהוא מת, הוא רץ לבית הקברות, תופס את הגופה, נותן לה כמה אגרופים, והוא קם על הרגליים, הגופה, והוא ככה, כן, הוא מת, זה כאילו כואב לו, אז הוא קצת ככה מתמתח ו... וככה מלטף את האיברים שלו, ונאנח קצת, והתלמיד אומר לו, נו, אז מה קרה, איפה נולדת מחדש? וכמובן שהוא מאשר את החיזיון של הבודה. הסיפור של הסיפור, ככה מאוד בקצרה, זה מישהו שחושב שהוא יביס את הבודה באיזשהו דיבייט כזה, פילוסופי, והוא אומר, כל מה שהבודה יכול, אני יכול יותר. אז הבודה אומר, הוא לא יצליח לבוא לפגוש אותי, ואם הוא יבוא לפגוש אותי, אז הראש שלו התנפץ לשבעה חלקים, שזה מין איום כזה מוכר מהפגות ההודית בכלל. אז הבודה אומר, אוקיי, אני בא לפגוש אותו, כל העיר מתאספת, כל העשירים והנסיכים, וכולם באים, וכולם מעודדים את הגיבור המקומי, שזה הפרוש העירום הזה, והוא חוטף את כיף חרדה, והוא לא רוצה לפגוש את הבודה, כי הוא לא רוצה עכשיו שהראש לו התנפץ לשבעה חלקים. ואז הם שולחים אליו שליחים אחד אחד, כל מיני דמויות, בין אם זה איזה שר או איזה, עוד איזה פרוש או מישהו, כל אחד אומר לו, בוא, אל תעשה פדיחות, אנחנו נעזור לך ואתה חייב להגיע. מה שקורה זה שנדבק לו התחת לכיסא. הוא לא מצליח לקום, כי הרי הבודה אמר שהוא לא יצליח לבוא לפגוש אותו. והוא ככה זע באי נוחות בכיסא, וכאילו מנסה להשתחרר מהכיסא, ואומר, אני בא, אבל הוא לא מצליח לזוז, ואז הם אומרים לו, מה, נדבק לך הכיסא בתחת, או התחת הכיסא? הוא אומר, אני בא, אבל הוא לא מצליח לזוז, כן? סופו של עניין, הבודה עולה לשמיים, ומוציא אש מהגוף שלו בכל הכיוונים, כדי להדגים את השליטה שלו בכל ה... כל היסודות בעצם, את השליטה של התודעה בחומר, שזה חלק מההישג המדיטטיבי שלו. אז אוקיי, קודם כל, זה היה עניין הבידור, אוקיי? זה טקסט, כמו כל טקסט, כאילו, אתם יכולים להגיד שזה תוספת, וזה רק לבידור, והדברים האמיתיים, זה המדיטציה, ורבים יתענו ככה. כלומר, מי שמחזיק מעצמו מתרגל, ויחשוב שכל זה שטויות, אבל המטאפיזיקה הבודיסטית עובדת עם הדברים האלה מאוד ברצינות, זה כבר... מתחבר לשאלה שלך לגבי המסר. בוא נגיד ככה, חלק מהמסר של כל החלק הנרטיבי הזה, וזה אגב, זה כן נושא ששונה בין הטקסטים הסינים לבין הטקסטים בפאלי. אני עובד על הטקסטים בפאלי, ושם מה שהכי חשוב למסורת זה להראות את ההיררכיה בין הבודה לבין המורים האחרים, שכל המורים מכבדים את הבודה. שכל הברמינים מכבדים את הבודה, זה פואנטה של עולם הקאסטה ההודי בעצם, או העולם של הפולמוס הפילוסופי ההודי, ולהראות שהמורים האחרים מכבדים את הבודה, שבודה הוא גדול המורים, שהוא מורה האלים ובני האדם, גם האלים הרי באים לבודה כדי לקבל טיצ'ינג, שהוא האמת של הקוסמוס בהתגלמות חיה, חיה בתוך ידיעה, זה בעצם מה שהוא, הוא הידיעה של האמת הקוסמית, הוא כמעט אלוהים, אבל הוא לא אלוהים כי הוא לא מופשט, הוא אדם שהגיע לאמת והנחיח אותו באופן אותה, באופן מוחלט בגוף שלו. הטקסט חותר אל האמירה הזאת בהרבה מאוד מובנים, כך שבעצם יש למשל למסירות של כל המורים כלפי הבודה, זה לא רק תופעה חברתית, זאת תופעה מטאפיזית, זאת תופעה שמספרת על עומק ההבנה של הבודה, על עומק ההבנה של העולם ושל המציאות החברתית, ועל איך שהוא רואה את התודעה של כולם, וזה אמור לגרום לנו להאמין יותר בבודה, וללכת בדרכו ביותר נחישות ואהבה, אבל יש לזה גם ערך פילוסופי, יש לזה ערך פילוסופי, להסביר שהטרנספורמציות האלה מהסוג של ארבע אמיתות והתהוות מותנית וכולי, הם גילוי לא רק פסיכולוגי פרטי של האדם לגבי עצמו, אלא גילוי ממש של האמת לגבי הקיום.
יש פה איזושהי הבנה שהרבה פעמים אנחנו גם במערב, בתקופה המודרנית, נוטים לראות בתורה הבודיסטית וגם בפרקטיקה הבודיסטית כאיזשהו משהו שהוא מאוד דומה לפסיכולוגיה. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם המודע שלנו, עם התת מודע שלנו, איך שלא נקרא לזה, עם התודעה שלנו, אנחנו משנים אותה, אבל בעצם, לפחות אנחנו למדים מהקנון הפאלי ש... השינוי הזה הוא לא רק שינוי אינדיבידואלי, זה למעשה במובנים רבים שינוי קוסמי.
תראה, אתה ואני לא נשנה היום את הקוסמוס כנראה בכוח התודעה שלנו. אבל אם נשקיע את עצמנו בדרך הבודיסטית באופן מספק, ונגיע לאיכות הזאת של התובנה, אנחנו למשל נוכל לעזור לאנשים בעוצמה אחרת לגמרי. אם נראה את התודעה של מישהו ונדע בדיוק מה יוצר לו מחרוב, ונוכל לכוון אותו אל האמת, אז עשינו משהו. וזה לא שהתורה הבודיסטית היא לא פסיכולוגית, זה לא סתם שההיבטים הפסיכולוגיים מושכים את האנשים שמתעניינים בבודיזם, א', הם נמצאים שם, כלומר, לזה מגיעים, לאמת הזאת מגיעים, דרך ההתבוננות בתודעה, במה ש... אפשר להגיד כאן ועכשיו, לא כל כך מושג של הבודיזם המוקדם, אבל עדיין, בהיכרות עם תכני התודעה, בהרפאיה של התשוקה, בשינוי של התפיסה של האני, זה השער אל הממדים המטאפיזיים האלה. אבל הבודה הוא לא רק פסיכולוג, הבודה הוא, איך נגיד לזה, סוג של נביא, או סוג של הוא לא אדם רגיל, הוא סוג של ישות קוסמית שכזו, וזאת אחת הסיבות שאפשר לסמוך עליו וללכת לדרכו מבחינת המסורת. כן, אנחנו הגענו, אני אזכיר שהגענו לזה מתוך השאלה לגבי הטקסטים והאופי של הטקסטים ומה אנחנו יכולים לחפש בהם וכמה אנחנו יכולים לסמוך על מה שהם אומרים בתור איזושהי עדות לדבר הבודה, בניגוד לאיזושהי פעילות יצירתית בודהיסטית, ועיבוד של הקוסמוס הבודהיסטי, והדמיון הבודהיסטי, והרגשות הבודהיסטיים, והציור של הבודה במילים, בטקסט.
התפיסה שאתה מציג, תת לנו כל מיני אפיקים חדשים להתבונן על החברה ההודית בזמן הבודה, ואפשרויות אחרות להבין את התרבות אולי ואת המיליה הפילוסופי והמטיטטיבי שבו הבודה פעל. אולי תוכל להרחיב על זה לסיום.
אז כן, קראנו לזה משחק הפורמולות. גם בשיחה הקודמת, הפילוסופית יותר, או על פילוסופיה ומדיטציה, דיברנו בעצם על פורמולות, כמו ארבע אמיתות. זה סבל, זו הופעת הסבל, זו הכחדת הסבל, זו הדרך. אפשר לקחת פורמולה נפרדת לדרך ולמנות את שמונת האיברים, או את ההתאהבות המותנית, או פורמולות שונות של היעדר אני. כל הדברים האלה מופיעים בנוסחאות קבועות בטקסטים. לפעמים הן זוכות לעיבוד קל, בדרך כלל הן מופיעים copy-paste. כך גם החומר הנרטיבי מופיע copy-paste, ובתוך ה-copy-paste הנרטיבי הזה, אנחנו רואים נוסחאות קבועות לסוגים מסוימים של ברמינים, לסוגים מסוימים של פרושים, למלאכים, לג'יינים, לנזירים, יש כל מיני נוסחאות, כן? זה, לכן כשאני אומר פורמולה אני מתכוון נוסחה טקסטואלית קבועה שחוזרת כלשונה בין טקסטים שונים, ולפעמים עוברת התאמה קלה, ולפעמים צריך לתפור פורמולות אחת לשנייה כדי להתאים לסיפור. אז אם אנחנו מסתכלים ככה, ורואים שבעצם מה שיש לנו, הטקסט הבודיסטי המוקדם הוא הפורמולות, הדרשות מציגות את עצמן כאירועים היסטוריים, אבל הן בעצם ריקונסטרוקציה מתוך הפורמולות של איזושהי אמירת אמת בודיסטית שהתאימה לאותו יום ולאותו הקשר. ובעצם כשאנחנו משווים את הגרסה בפאלי לסינית וכן הלאה, אנחנו רואים את מה שאותו מספר, רצה לספר באותו יום, באותו הקשר. יש להם דברים משותפים, אבל באופן אינהרנטי, הם הולכים למקומות חדשים, בגלל שחלק מהטכניקה היא לאבד את הטקסט ולבטא את הדרמה בצורה חדשה. זה לא דבר סטטי, זה דבר חולף ומתפתח. ואם אנחנו מבינים שיש לנו את היחידות הטקסטואליות הבסיסיות האלה, הנוסחאות, הפורמולאיות האלה, הם נותנים לנו כמו מין צילום רנטגן. אם אנחנו מסתכלים מאחורי הטקסט, אל הפורמולות, אנחנו יכולים גם לראות את ההמשגה של הרעיונות הפילוסופיים. איך הם קראו לשחרור, למשל? מה זה סמאדי מבחינתם? מה אומרים כשמישהו הגיע להערה? איך נראית החברה, כמו ששאלת, מנקודת מבטם? הרי יש לנו, כמו שאמרנו, את החכמים העירומים הללו, יש לנו ברמינים, יש לנו ברמינים שהם יותר פרושים בעצמם, או ברמינים בעלי בית, יש לנו ג'יינים, יש לנו מלאכים, יש לנו את התלמידים הגדולים של הבודה, יש לנו בכלל נזירים, כל הדמויות האלה בעצם מעוצבות בתוך הטקסטים באופן פורמולאי, אנחנו יכולים לנסות לפחות, לקבל איזושהי תמונה על העולם הבודהיסטי, כמו שהוא ניבט למחברי הדרשות או למחברי הטקסטים, מתי בדיוק זה קרה, כמה זה הבודה, כמה זה אחרי, עוד נצטרך קצת לשייף את הרעיונות האלה ולאבד אותם ולפתח אותם, כדי להגיע לאיזושהי הבנה שתהיה מקובלת מספיק, אבל אני חושב שאנחנו בתנועה חיובית בכיוון.
המון תודה לך, פרופסור אביתר שולמן, היה תענוג גדול.
תודה גם לך, גם לי היה תענוג.
עד כאן להפעם. אני רוצה להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות, לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות ותגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק אותו עם חבר או חברה. להשתמע.